י"ג תשרי בשנה פשוטה. מתחילים מאיגרת הקודש כ"א, דף קל"ג מתחילת האיגרת. השיעור מסתיים בעמוד הבא, עמוד 266, בסיום הקטע הראשון, שהרי אדם נידון בכל יום.
אחר דרישת שלום כמשפט לאוהבי שמו, אחרי שהוא פותח את האיגרת בדרישת שלום הידידים שנקראים אוהבי שמו. אוהבי שמו זה כינוי לאותם חסידים שהם אוהבי שמו, אוהבים את שם השם, כפי שכבר כתוב בתניא במקומות קודמים, שהנתינה של דקה זה נקרא הרחבה של שם השם בעולם. שם הוויה בעולם, היה לזה איגרת כבר קודמת, אז הוא קורא להם אוהבי שמו, הם אוהבים את שם השם. אלא מתנדבים בעם, הוא שולח את האיגרת הזו לאלו המתנדבים בעם ישראל, לעשות צדקת השם עם ארצו הקדושה, לעשות צדקה עם ארץ ישראל, כפי שאמרנו קודם, שמדובר במיוחד על תמיכה בעניי ארץ ישראל, לתת מדי שנה ושנה חוק הקצוב, מאות ארץ הקודש תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. כמו שכל חסיד היה מקבל על עצמו, שהוא ייתן בשנה זו כך וכך צדקה, הייתה התחייבות מראש, שזה הסכום שהוא רוצה לתת בשנה הפלונית, אלמונית וכן הלאה. כותב להם הרבי, עליהם תיטוף מילתי. זאת אומרת, אל אותם חסידים, הוא משתמש כאן בלשון מליצית, שזה גם לשון הפסוק, עליהם המילים שלו מופנות, ותיזל קטל אמרתי, האמרה שלו תיזל אליהם, תפנה אליהם כמו טל שמחיה נפשות, לזרז לזריזים ולחזק ידיים רפות. מה זה הביטוי לזרז לזריזים? יש את הביטוי הידוע שאומר, אין מזרזים אלא למזורזים. בדרך כלל שמזרזים, זה לא אומר שאותם אלה שמזרזים אותם, הם כאלה שהם עצלנים. יכול להיות שהם גם ככה מזורזים. אבל דווקא בגלל שהם מזורזים, אז יש עניין לזרז אותם עוד יותר. אז לכן הוא משתמש בלשון לזרז לזריזים. אבל מה באמת הסיבה שצריך זירוז? אומר, בגלל שיש כאן ידיים רפות, וכאן הלשון מדויקת. הרפיון הוא לא בהחלטה או ברצון. הרפיון הוא ביד, בנתינה. וכאן הוא רוצה לחזק ידיים רפות. כי ההחלטה שלהם היא החלטה אמיתית שהם רוצים לתת, והם יקיבלו על עצמם לתת. אבל נהיה איזה רפיון בנתינה בפועל. במתן דמים מאות ארץ ישראל, לתת את הכסף עבור עניי ארץ ישראל, ומה הוא מבקש מהם פה, ופה באה נקודה, מדי שבת בשבתו, ולפחות מדי חודש בחודשו. מה זאת אומרת? בן אדם למשל התחייב לתת בשנה זו 1,000 רובל בזמנו, 1,000 שקל, איך שנקרא לזה. זה ההתחייבות שלו לתת. אומר לעצמו, יש לי זמן. יש לי זמן, עד סוף השנה, נתקדם, נגיע לקראת סוף השנה, איכשהו נתארגן ונביא את הסכום. אומר להם כאן, אדמו"ר הזקן, יש עניין גדול, אתה לא יכול עכשיו לתת את כל הסכום, אין לך אותו, אבל כל שבוע, ולכל הפחות כל חודש, תרגיל את עצמך לגשת לגבי הצדקה, ולתת לו כל חודש לפחות חלק אחד, חלקי 12, מהסכום הכולל שקיבלת על עצמך, או כל שבוע לתת חלק אחד מחלקי 54 מחלוקה שנתית, אבל ההרגל הזה, לזרז את עצמך, לבוא ולתת כל הזמן את הנתינה שהתחייבת. ולא לחכות לסוף השנה ואז לתת. למרות שבשורה תחתונה הוא בסך הכל ייתן בין כוחו את אותו דבר. פה הוא דורש ממנו שיזרז את עצמו בכל הזדמנות. יש את הלשון שאנחנו מכירים את זה גם מההפטרה הידועה. שואלים, הוא שאל למה את עולה על המקדש, על שם הכתוב את הביטוי, שמתי היו עולים לבית המקדש, מדי שבת בשבתו, מדי חודש בחודשו, לעלות ולהשתחוות, אז הוא משתמש באותו ביטוי שלפחות יהיה זירוז כזה שכל אחד ייתן את עצמו מדי שבת בשבתו, ולפחות מדי חודש בחודשו. מערכו הקצוב לערך שנה, מדובר על אותו סכום שהוא קיבל על עצמו בכל מקרה לתת במשך השנה הזו, אבל שהוא ייתן את זה בכל הזדמנות שיש לו. וכל כסף הקודשים אשר עלה לביש להתנדב בלי נדר, זאת כל הסכום שאדם החליט להתנדב בלי נדר, אבל הסכום שהוא החליט להתנדב נקרא כסף הקודשים, כי זה סכום שהוא קיבל על עצמו לעניינים של צדקה, לפרנסת אחינו יושבי ארץ הקודש מדי שנה בשנה. אז כאן באיגרת הזו הוא בא לומר, תעשה את זה כל שבוע, לפחות כל חודש. מה כל כך חשוב לבוא ולעשות את זה כל הזמן? ומה אכפת לי אם אני אתן את זה בסכום אחד? אז ככה, אם יש בן אדם מראש, לתת מראש את כל הסכום בתחילת השנה, אז זה בוודאי ובוודאי דבר רצוי וחשוב. הוא לא אומר שאם יש לך את כל הסכום מראש, אז אתה תיתן את זה עכשיו בסכומים קטנים. ולמרות שצריך להרחיב בדבר, אולי המקום בהמשך, אבל בואו כבר פתחנו את זה, אז בואו נדבר על זה פה. יש אחד מספרי ההלכה ששלחתי כרגע את שמו, בדקה אני זכר, שהוא כותב דבר מעניין מאוד. מה קורה אם אדם יודע שכל יום, כל יומיים, בא אליו איזה אני, ודופק בדלת, והוא נותן לו צדקה. אז הוא מכין את עצמו, ומכין איזה כיס של צדקה. מכין עצמו איזה מעטפה, שבמעטפה הזו הוא שם את הכספים שהוא רוצה לתת לצדקה, שכשיבוא אני בדלת, הוא ניגש ישר למעטפה שיש שם כבר כספי צדקה, והוא מעניק לו את הסכום. הוא אומר שם באותו ספר דבר מעניין. אם אתה למשל החלטת שאתה רוצה היום, או כל יום, או היום, להפריש דינר של זהב. תשתמש בשפה של היום, אתה רוצה להגיד לתת 100 שקל, החלטת לתת היום לצדקה. 50 שקל, 10 שקל, לא משנה. החלטת סכום מסוים שזה מה שאתה רוצה לתת. עכשיו יש לך אופן אחד לקחת ישר מהארנק שלך את 100 שקל. שים ישר במעטפה מיועדת לצדקה, בבת אחת שטר אחד של 100 שקל. וזהו, זה מחכה לעני שיבוא, תיתן לו. זה אומר, לא, יש מעלה גדולה יותר. תקח את 100 שקל, תחלק את זה ל-10 מטבעות של 10, או ליותר מזה, או ל-20 מטבעות של 5. וכל שעה, כל חצי שעה, תיגש למעטפה, תכניס עוד 5 שקל. עוד 10 שקל. כל הזמן, עוד הפעם, עוד הפעם. למה? למרות שבסופו של דבר, בסוף היום, כשאני אבוא, יהיה לו את אותו 100 שקל. אבל העניין הזה שאתה צריך להרבות בנתינת הצדקה. יש מעלה גדולה בכך שאתה מרבה בנתינה, אתה נותן עוד הפעם, ועוד הפעם. א', אני מדבר על המרבה בכמות הנתינה. אותו סכום, אבל לתת אותו בפעמים רבות. חלק זה לשקלים. חלק 100 פעם לשקלים, נכון? ויש לזה מעלה גדולה, מדוע? יש בזה מעלה גם למטה וגם למעלה. יש לזה מעלה למעלה, כי כתוב שכל מעשה טוב שיהודי עושה, במיוחד צדקה, פועל ישועות גדולות ברוחניות, שהקדוש ברוך הוא עושה מידה כנגד מידה, והוא, כשאתה נותן ומפריש משלך לשני, אז מלמעלה, כמו שאדמו"ר זקן יזכיר את זה גם בהמשך, והגמרא אומרת שאדם נידון בכל יום. כל יום, כמו שבראש השנה דנים מה יהיה כל השנה, זאת אומרת, הגמרא שגם אחרי שהחליטו מן השמיים שבשנה הזו יהיה לך כך וכך שפע, כל יום ויום יש דיון מחודש האם השפע הזה באמת ירד באותו יום בצורה כזו, או שהוא ירד בצורה אחרת, כל יום. או שהוא ידחה למחר, או שהוא ירד רק ברמה רוחנית, או שהוא ירד כפשוטו שתרגיש את זה, יש כל יום דיון מחדש. אז כל יום אנחנו זקוקים מחדש להערה האלוקית הזו שתאיר לנו פנים. אז מה שאנחנו עושים מלמטה, כשאנחנו נותנים עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, אז זה כל נתינה מעוררת מחדש את העניין. זה פועל למעלה, זה גם פועל למטה. כשאדם מרגיל את עצמו לתת, אז זה לא דומה כמו שאומר, כמו שאומר, הכניס את היד לכיס, דרק, תמי השקל הזה, הוא גמר. הגוף שלו לא התרגל לתת, אבל כשאתה כל הזמן, יודע, עכשיו עוד הפעם, אני אתן עוד הפעם, אני אתן עוד הפעם, אני אתן עוד הפעם, אז אתה פשוט גם פועל על הגוף שלך, שאתה מרגיל את עצמך לתת. כמו שילד קטן, אתה מרגיל אותו כל יום, כך מטבע שים בקבוע, עוד פעם, אתה מרגיל אותו שהוא כבר גודל, לא קשה לו לשים את היד בכיס ולהוציא ולתת לנזקק משהו, כי הוא כבר, הגוף שלו רגיל בנתינות הללו. אז ככה הוא כותב באותו ספר שיש עניין לתת כל יום בכמה פעמים, אבל זה בתנאי שבאמת אתה מתכוון בסופו של דבר לתת את הסכום באותו יום. זה לא אומר שאני אחלק את זה, למה אני החלטתי לתת 100 שקל, בוא נחלק את זה כמו שאמרת ל-100 מטבעות, ונחכה 100 ימים. בעוד 100 ימים נגיע ל-100 שקל. זה הוא אומר שוודאי לדחות את זה, את הסכום, כמו שאומרים, למרחק רב, זה ודאי. כשדבר על אותו יום, זה מה שכאן מובן מהאיגרת הזו, וזה משלים את מה שכתוב באותו ספר, באותו יום, לדחות את זה באותו יום, לפעמים רבות יש בזה עניין גדול. מה שאדמו"ר הזקן אומר כאן באיגרת, אם אני בא אליך עכשיו, והוא זקוק כרגע לכסף, אז תן לו, אל תגיד לו, תבוא מחר, תקבל בתשלומים, תקבל עוד שעה, תקבל. אם אני כרגע זקוק, או המוסד כרגע זקוק, תן, בלי לעשות חשבון. אבל אם אתה יודע בכל מקרה שהגבאי זכאי יבוא בעוד חודשיים, שלושה לאסוף את הסכום מכל הקהילה, כי כמו שהיה אז, לא עבר כל שבוע הגבאי זכאי לאסוף את הסכומים לכל העניים, אלא הוא בא פעם בחצי שנה בתקשורת ובנסיעות של פעם. רק יש גבאי מקומי שהוא ממונה לאסוף את הכספים של אותו עיר. אתה יודע שהיום חודש תבט, ואתה יודע שבניסן הגבאי יגיע. תגיד לעצמך, טוב, בערב ראש חודש ניסן, אני אלך לבית של הגבאי המקומי וניתן לו את הסכום. אולי אדמו"ר זקן, לא. אתה כל שבוע תיגש לגבאי המקומי ותן לו את הסכום שאתה מחליט לתת בשבוע הזה. למרות שאתה יודע שזה ישכב בינתיים אצל הגבאי בין כוחו, רק בעוד חודשיים שלושה ייקחו את זה ממנו. אבל אתה אל תמתין ותאמר, טוב, יש לי זמן, אני אתן את הכסף בעוד... אתה תזרז את עצמך, ובכל רגע שיש לך את הסכום החלקי שאתה כבר יכול לתת, תקום ותיתן. ואם אתה לא קם לתת, אלא אתה משהט אצלך את הסכום, אז למרות שברעיון הכללי לא הפסדת, כי בסוף תיתן, וגם בתאריך לא הפסדת, כי בין כוחו, ברגע שהגבאי צריך להגיע, זה מה שיהיה. אבל הפסדת דבר גדול. מה הפסדת? זריזות. היית יכול להזדרב ולהוציא מעצמך את הסכום שבוע קודם או שבועיים קודם, ואתה לא הזדרזת. חוסר הזריזות זה דבר שיש לו, בוא נדבר בצד החיובי, העשייה בזריזות יש לו מעלה יותר גדולה מהמעשה עצמו לפעמים. יותר חשוב צורת הנתינה וזריזות הנתינה אפילו מהמעשה בעצמו, כפי שנראה בדוגמה שהוא מיד יביא לנו כאן. ודאי, בכל עניין, נראית על השם. כי הנה, יונה, מלבד הידוע לכל, גודל מעלת הזריזות בכל המצוות, בכל מצווה יש עניין של זריזות. אם אתה צריך למשל להניח תפילין, אז יש עניין שתזדרז, תניח תפילין קודם, למה לך לדחות את זה יותר מאוחר? יש לך מצווה שאתה רוצה לקבוע מזוזה חדשה בבית שנכנסת, אתה מתכוון היום לקבוע את המזוזה, אבל אתה יכול לעשות את זה שעה קודם? זריזים מקדימים למצוות, תעשה את זה שעה קודם. בכל מצווה שיש לך הזדמנות לקיים, אז הזריזות יש לה חשיבות גדולה. הנאמר ונשנה בדברי רבותינו ז"ל, הדבר הזה כתוב פעם ופעם שנייה, זה כתוב כמה וכמה פעמים בדברי חכמים, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה. כתוב שאדם צריך להקדים לדבר מצווה. יש לך הזדמנות לעשות מצווה, תעשה את זה קודם. זה בוודאי דבר נכון. אבל פה אומר אדמו הזקן, ביטוי נפלא ביותר, עד כמה הזריזות יש לה עוצמה. הוא אומר ככה, אנחנו כל בוקר מזכירים בתפילת שחרית, את הסיפור של עקידת יצחק. כל הסיפור של עקידת יצחק, אנחנו מזכירים את זה בראש השנה. אנחנו יודעים שאומרים בזכות עקידת יצחק, יש אפרו של יצחק צבור על גבי המזבח עד היום, כך כתוב, ופועל ישועות. דבר, עקידת יצחק זה דבר שאין דומה לו. בדרך כלל אנשים חושבים שמה הגדלות של עקידת יצחק, ממה התפעלות, מה אנחנו מספרים כל יום? מה זאת אומרת? אבא לוקח בנו יחידו, שנולד לו לעת זקנותו, ומעלה אותו על גבי המזבח, זה דבר שהוא פשוט לא על פי טעם ודעת בכלל, והוא מסר את עצמו לעשות את רצון השם שלא על פי הבנה, זה דבר נפלא, והדבר הנפלא הזה אנחנו מזכירים אותו מדי יום, כי יש לזה מעלה גדולה. והדמות הכן לא. זה? נו, לא מי יודע מה. דבר גדול, אבל לא, לא זה העניין. מה כל העניין? מה כל הדגש בסיפור של העקידה? וישכם אברהם בבוקר. זה צריך להיות הכותרת של עקידת יצחק. לא שהוא העלה את יצחק על גבי המזבח, אלא וישכם.
לא
למה? למה המעשה עצמו לא מייחסים לו חשיבות כל כך לכאורה? הרי אין מעשה גדול כל כך, אומר כך. ואת מועזקן, וזריזותי די אברהם אבינו עליו השלום. היא העומדת לעד לנו לבנינו עד עולם. הזריזות שלו, של אברהם, היא זו שעומדת לזכותנו עד היום. למה לא המעשה עצמו? ואת מועזקן, שתי טיעונים, שתי סיבות, למה המעשה עצמו... לא זה דבר שממנו אנחנו צריכים כל כך להתפעל. מדוע? דבר ראשון הוא אומר, כי העקידה עצמה אינה נחשבת כל כך לניסיון גדול לערך מעלת אברהם אבינו עליו השלום. הוא אומר, כל ניסיון, הרי זה ניסיון יחסית לבן אדם שעומד בניסיון. אז יש בן אדם שתעמיד לו איזה גלידה טעימה שהיא בלי כשרות, שלא ניסיון קשה והוא הצליח לעמוד בזה ולא לאכול את זה, זה בשבילו היה קריאת ים. יש אחד, תמיד לא את זה, הוא בכלל לא יודע על מה אתה מדבר, הוא ממשיך הלאה. אז לא נגיד ששתיהם עשו את אותו פעולה הגדולה. כמובן שאצל אותו אחד שזה קשה, אז אצלו, או שכמו שאדמו"ר זה גם מביא בתניא דוגמאות אחרות, בכלל אומר יש אנשים שהאופי שלהם זה קורא להם מצונן בטבעו. אנשים שהם אדישים. אנשים אדישים לא יוצאים מהכלים מכל דבר ומכל מראה, ויש אנשים מחוממים בטבעם, וכל דבר קטן מוציא אותם מהכלים. אז כמובן שהניסיון בכל עניין הוא יחסית לרמה הנפשית שהאדם נתון בה. אברהם אבינו עליו השלום, מעלתו הייתה כל כך גדולה, אז הניסיון הזה לעשות את מה שהבורא רוצה ממנו, ביחס למעלת אברהם, זה ניסיון, אבל הוא אומר, הוא לא כל כך נחשב לניסיון ביחס למעלת אברהם. זאת אומרת, כל אחד אחר לא בדרגת אברהם, זה ניסיון לא נורמלי. אבל אדם, כמו אברהם אבינו, וההתבטלות שלו לבורא עולם בצורה אבסולוטית, ששום דבר בעולם לא עומד לנגד עיניו, שום דבר ממש, לא הוא ולא חיה ולא משפחתו, שום דבר, רק ההתקשרות שלו לבורא עולם, ומעבר לזה שום דבר לא קיים, אז ביחס למעלת אברהם אבינו, אז זה עצמו לא נחשב כל כך לניסיון, זה טיעון אחד. טיעון שני, אומר, בשגם, כי השם דיבר בו, כך נא את בנך, תחשוב מי אמר לו, היה לו התגלות אלוקית ישירה, שאומרת לו את הדבר. זאת אומרת, היה לעצמך, יש כל כך הרבה אנשים בהיסטוריה שלנו, מאז אברהם אבינו עד היום שעברו כבר יותר מ-3,000 שנה, ובהיסטוריה היו אנשים שמסרו את נפשם על קידוש השם בכל מיני עינויים ואיסורים, באינקוויזיציות למיניהם, חנה בשיבת בניה. היו בהיסטוריה כל מיני מצבים קשים של מסירות נפש. כל חייל שעומד להגן על יהודים אחרים ויודע שהוא מחרף את נפשו למות, זה ממש מסירות נפש. אנשים הולכים למסירות נפש ממש. והם לא היה, הם לא הולכו מתוך התגלות אלוקית שהתגלה אליהם הבורא, אמר להם בקול גדול, תלך עכשיו. אנשים עושים את זה בפשטות, בלי שום התגלות קודם, פשוט אצלהם שיש דברים שמוסרים את הנפש בלי חוכמות. ואם מישהו מקבל התגלות אלוקית ישירה, והוא בסופו של דבר עומד בניסיון ומסר את נפשו, מה החוכמה? היה לך התגלות כזו גדולה, מה החוכמה? אז אם לצרף כאן שתי דברים, א', מדובר על אברהם אבינו, לא על אדם פשוט, וב', אברהם אבינו מקבל התגלות אלוקית, אז מה החוכמה שהוא עמד בניסיון? זה לא דבר, לא זה העוצמן. יש אנשים בדורות, בהיסטוריה, שהייתי מעמיד אותם אולי באור גדול יותר, א', כי הם לא במעלת אברהם אבינו, הם הרבה יותר קטנים, וב' הם לא קיבלו התגלות אלוקית, אלא הם עשו את זה בהחלטה אישית ועצמית, שזה חייב כך להיות. לכאורה מעלתם יותר גדולה ממעלת אברהם אבינו. אז אם כך, למה כל יום מזכירים את אברהם אבינו? מעבר היא כמה וכמה. קדושים. קדושים זה כינוי לכל אדם שמסר את נפשו על קידוש השם, קוראים לו קדוש. יש במשך ההיסטוריה כמה וכמה קדושים, שמסרו נפשם על קדושת השם. גם כי לא דיבר השם בה. רק מה אם כך המעלה הגדולה של אברהם אבינו? מה הסיבה שמזכירים את זה כל יום? הזריזות. רק שאברהם אבינו עליו השלום עשה זאת בזריזות נפלאה. אברהם אבינו יכל, הוא יודע שזה אותו יום האחרון שהוא נמצא עם יצחק, ככה הוא חשב באותו יום, אז מה אתה צריך לרוץ בבוקר? תחכה בצהריים, אחרי צהריים, תדע שהיום אתה צריך לעשות את זה. אז אני אעשה את זה היום. אף אחד לא אמר לעשות את זה בשש בבוקר, בנט. אבל אברהם אבינו ידע שצריך לעשות את זה היום, אז וישכם אברהם בבוקר. קם, ויחבוש את חמורו, הוא בעצמו. למרות שהיה לו משרתים והיה לו הרבה עבדים, הוא בעצמו הלך והראה שהוא עושה את זה באופן הכי זריז. הזריזות שוקלת יותר מהמעשה אפילו. למה באמת אברהם אבינו עשה את זה כזו, בכזו זריזות? להראות שמחתו וחפצו. הוא רצה שגם, הרי אברהם אבינו כל מה שהוא עושה, זה רוצה, אברהם אבינו היה מחנך גדול. הוא רצה לחנך את העם, לחנך את האנשים, להראות להם שכשאתה עושה משהו, תעשה את זה עם כל העוצמה הכי גדולה. יש ביטוי שכתוב באחד המאמרים של הרבי הקודם, שבעל תשובה, שעושה נגד האופי והטבע שלו, את רצון השם, אז כתוב שיש עניין גדול שהוא יעשה את מה שהוא עושה, שהסביבה תראה מה שהוא עושה, את הדברים הטובים שהוא עושה, וזה ישפיע על הסביבה, כי כשאתה רואה בן אדם, שעד היום הכרת אותו בצורה כזו, והוא עכשיו, אתה רואה אותו עושה דברים נכונים וטובים, שזה הפך ממה שנראה, ואם הוא עושה את זה בחשאי, אף אחד לא יודע, אז הוא לעצמו קנה דברים טובים. אבל אם הוא עושה את זה באופן שאפילו הסביבה, לא בלי להתבייש, הסביבה תראה את זה, זה משפיע גם על הסביבה, ויש לזה מעלה מאוד גדולה, כי את המעשים הלא טובים הוא גם עשה שכולם ראו, אז את המעשים הטובים הוא גם צריך לעשות בצורה כזו. אז כתוב שככה אותו דבר אברהם אבינו, להבדיל אצלו זה לא העניין של עבירה ובעל תשובה, אבל הפעולה הזו של אברהם אבינו זה הפך טבעו. למה זה הפך טבעו? אברהם אבינו בדרך כלל, העבודה שלו, שהוא עובד את השם, מה הטבע של אברהם אבינו זה חסד, זה אהבה. אברהם אבינו איש חסד, הוא כל הזמן נותן לאנשים אוכל, הוא חסד. לעשות פעולה כזו של לקחת את בנו יחידו ולעקוד אותו, זה פעולה אנטי טבע שלו. זה בדיוק ההפך מהאופי שלו, לקחת ולעשות פעולה של גבורה. מה נאמר לו בעקדה אחרי שהוא עמד בעקדה? אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. מה זה עד עכשיו? הוא לא ראה שהוא ירא אלוקים. דבר על אברהם אבינו שהוא כבר לא היה ילד, וכמה היה אברהם אבינו כשעשה את העקדה? היה בגיל 137. זאת אומרת, הוא כבר עמד קרוב להסתלקות שלו. אחרי שהוא עשה כל כך הרבה פעולות טובות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי, עכשיו אני יודע שאתה יראה אלוקים. ומה היה עד היום? כי עד היום הוא כל מה שהוא עשה, זה היה תואם לאופי שלו. עכשיו הוא עשה דבר שהוא מנגד לאופי שלו. ממש הפוך מהטבע, מהאופי שלו. והוא עושה את זה, אומר, עכשיו זה מגלה שאתה עושה את הדברים, לא בגלל שזה האופי שלך, אלא כי אתה עושה את רצון השם. ואת זה אברהם אבינו עשה, להראות שמחו ושמחתו וחפצו. עשה להראות שהוא עושה את זה עם עונג, עם שמחה, לא כמו שכפאו שד, אין ברירה, הקדוש ברוך אמר לי, אז הוא הולך ככה נפול ושבור, מה לעשות, צריך להיפרד מבנו יחידו, והרגעים האחרונים הוא עושה את זה, עומד ובוכה, לא, הלך בשמחה, כמו שהוא הולך לחתונה של הבן שלו. למה? כי זה רצון השם. זה היה אברהם אבינו, הוא עשה את זה הזריזות והשמחה, זה מעלה גדולה מאוד. למלות רצון קונו ולעשות נחת רוח ליוצרו. זה המעלה של המעשה הזה של אברהם אבינו בעקידה. וממנו למדו רבותינו זיכרונם לברכה לקיום כל המצוות בכלל. מזה אברהם אבינו הפך להיות כזרקור לכל היהודים, לכל המצוות, שכך צריך לקיים מצווה. כשאתה מקיים מצווה בזריזות, אז הזריזות שוקלת יותר מהמעשה. וזה קשור לעניין הזה של צדקה. אמרנו שאדם מתחייב לתת צדקה בשנה הזו כך וכך, ואתה יודע, כמו שאמרנו קודם, שהסכום יינתן בין כבוכו, והעניים יקבלו את זה בזמן בין כבוכו, כי הגבי צדקה יגיע רק בעוד שלושה חודשים, ועד אז אין לך בין כבוכו מה לעשות. אבל אם אתה תזדרז ותיתן כבר היום, יש לך בידך כבר סכום, ואתה רץ לגבי המקומי ואומר, אני כבר רוצה לתת, אני משלי נתתי כבר, הזריזות הזו שאתה הזדרזת לתת, זה המעלה הגדולה אפילו יותר מכמה נתת, אלא מזה שהזדרזת לתת. הזירוז יש לו מעלה גדולה ביותר. זה מה שהוא אומר, בכל מצווה הזריזות יש לה מעלה, פרט מעשה הצדקה העולה על כולנו. הצדקה יש לה מעלה יותר מכל המצוות כולם. מדוע? המגינה ומצלה בפירותיה בעולם הזה מכל מיני פורנויות המתרגשות. ידוע שצדקה, הפירות שלה, יש להם השפעה בעולם הזה. כל המצוות שאדם עושה, אז לאו דווקא שהוא יקבל שכר בעולם הזה, יכול להיות שהוא יקבל רק את השכר בעולם הבא, אבל על צדקה כתוב במשניות, במסכת פאה, מיד בהתחלה, במשנה הראשונה, שהמצווה של צדקה, הפירות שלה, הכרם, גם זה יהיה לו בעולם הזה. אבל הפירות אתה מקבל בעולם הזה כפשוטו בגשמיות, באופן מיידי. דווקא על צדקה נאמר את העניין של אשר, בשביל שתתאשר, אז מתכוונים תתאשר במעלו, בעניינים רוחניים, תתאשר כפשוטו, בהרבה כסף. זאת אומרת שרואים את הפעולות של צדקה בגשמיות. כי דכתיב, כמו שהפסוק אומר, הוא צדקה תציל ממוות. צדקה כידוע מצילה ממוות. וכל שכן משאר מיני איסורים הקלים ממוות. כל שכן כשאדם נותן צדקה, אם זה צדקה יש לה כוח להציל ממוות, אז כל שכן שיש לה כוח להציל מדברים שהם יותר קטנים ממוות. כידוע יש גם את הרמז שאחד סיפורים המפורסמים בתורה שנתבקשו עם ישראל לתת צדקה, זה היה בנתינה של מחצית השקל, שהתחייבו כל אחד לתת כל שנה מחצית השקל. אז אחד הרמזים שכתוב בעניין של לתת לאפקה מחצית, אז כתוב שזה הרמז של צדקה תציל ממוות. מדוע? כשעושים את המילה מחצית, נשמים את הצדיק באמצע, שצדיק זה גם רמז על צדקה, או צדיק. אז שתי האותיות הסמוכות לצדיק משני הצדדים, זה ח' ו-י', מצד ימין ח' ומצד שני י', זה חי. שתי האותיות הרחוקות זה מם וטף, זה מת. זאת אומרת, צדקה, אם אתה קרוב לצדיק, לצדקה, אז מי שקרוב לצדקה זה החי. ובמילא, מה קורה למת? מתרחק לצדדים ומתפזר לו. זה הרעיון שצדקה תציל ממוות, לצדקה יש כוח. כשאתה מתחבר לצדקה, אתה מתחבר לחיים. חיים קשורים לצדקה. אז אם כך, אז אם צדקה מצילה מדבר כל כך אמור, וכל שכן שזה מציל משאר מיני איסורים, כל שכן. שטוב לנו גם בעולם הזה להקדימה כל מה שאפשר. רצוי להקדים את הצדקה בעולם הזה כמה שרק אפשר, זאת אומרת להזדרז, לתת כמה שיותר מהר, שהרי אדם נידון בכל יום, וכמו שכבר הזכרנו קודם, שמכיוון שכל יום אדם נידון, אז כל יום הוא צריך מחדש שהזכויות יגברו אצלו. אז אם כל יום הוא ירוץ לתת צדקה, הצדקה שנתת היום, תעורר עליך רחמים שבדין שיעשו היום יפסקו לחסד. ולא לדין, מכיוון שהזדרסת לתת היום צדקה.